שלום לכולם. שלום. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם. בבריאות. בשמחה. דבר יקר שלנו. כל המארגנים. שיהיה לכם ברכת עולם עליכם. שעם ישראל יצליח. שיעלה מעלה מעלה. וכן ירצון ולומר אמן. אני מתלבט את עצמי את הדבר דורא. יש לי איזה סיפור קצת מחסיק. אבל סיפור אמיתי. סיפור אמיתי. כל מה שמצחיק הוא פשוט משליך על כל החיים שלי. אתה רוצה לשמוע את הסיפור הזה? תסכול את זה, אתה אומר. זה כמה שנים הייתי בניר עציון. ניר עציון זה הרבה תערכה. ובאופן קבוע, בבית הערכה שם, אחרי סתם שבת, אני מטייר, אתה רואה שם המשק וזה. וטוב, שבת אחרי הצהריים, אני שבת, נראה לנו שם את העבר, את העבר, את הפרה, את הרפת. למרות שהמישהו מסביר שהפרות מניר עציון הן פרות שמניבות הכי הרבה חלב בישראל, אולי בעולם, אני אומר שמה. הוא סיפר משהו מעניין, אומר, הרפת פה היא רפת, לא יודע אם הוא אמר אותה, מראה דמוקרטית, אבל דרך משהו כזה. הוא אומר, אנחנו פה ברפת יש לנו שיטה מאוד מעניינת, לא מאלצים את הפרות לעשות שום דבר. יש רפתות שבהן יש שרוצים שהפרות יפכו לחליבה, אז מי שבא ולוקח אותם איזה שוקן חשמלי כזה, לוקחים אותם. כלומר, פה הכל פעם, הכל מסודר, היא רוצה לאכול ואוכלת. היא רוצה לשתות, תשתה, בתוך המים, אנחנו עושים את כל הזריקות שאנחנו עושים לתת לה. בתוך האוכל, זאת אומרת, כל מה שהיא צריכה. כשהיא מרגישה שהיא מלאה, היא הולכת לבד, מצונה חופשי ללכת למחלבה. בקיצור, היא עושה מה שבא לה. וזהו, סיפור הכי טיפשי שיש, נכון? ולמה זה לוקח מצורה שספר פה בבית המדרש, שיהיה לו כל כך קדוש וחשוב את הסיפור הזה? כי אני מסתכל על הבן אדם שמספר, והוא מבסוט, שמח. הוא עומד בחוץ, מחוץ לגדר, כן? הפרות עושות מה שבא להן, הן מרגישות שהן עושות מה שהן רוצות, אבל באמת, הוא שעומד מחוץ לרפת, כן, הוא קוצר פרווחים. יש פה שני מעגלים, יש פה מעגל אחד שלהם, שהם נדמה להם שהם חיות בגן עדן. סגור כזה. אין להם, הם לא מסוגלים לחשוב על על הרווחים שלו, או על הרווחים של המשק. האמת היא, המשק חושב על הרווחים שלו. אבל זה מצטר האוצר, חושב על הרווחים של המדינה. ובאמת יש פה דבר שבהמות לא מסוגלות להבין, אבל בני אדם כן. אתן לכם דוגמה. יש ברכה בברכות שבע ברכות, כדומה. הברכה השנייה, אחרי הברכות והברכים, היא שהכל ברא לכבודו. מה פירוש? מי זה ראוי לכבודו? כבודו. אדם מתחתן, הוא חושב, אם הוא לא עובר שאלה רוחות, למה התחתנתי? כי הוא רוצה... חתן איתה, היא מצא אחר בעיניים. והוא מצא אחר בעיניים. החשיבה שזה אינטרס שלהם פרטי. אבל באמת זה לא נסגע במעגל הזה. לא רק הם מסמכים, גם הבנים מסמכים. כי זה גם אינטרס שלהם שהם יש לנו מסמכים. אבל לא רק אבא ביום מסמכים, גם הגדודות והדודים והחברים והחברות, כולם מסמכים. והקדוש ברוך הוא שמח. יש מעגל מעל מעגל. גבוה מעל גבוה שומר. זה כבודו. מה שנראה לך, הצלחה פרטית שלך או שלך, שאתה מצליח או את מצליחה, זה נכון. אבל זה לא רק. לא שפרה, שמאה, ויש לה מים לשתות. והפרה רעבה ויש לה חצי לאכול. ומעיף לה החלב, אז זה נחלבת וטוב לה. זה לא רק נסגר בזה. יש פה נבואה שמתגשרת. וברכתי בתניך, אפילו אדמתך, בגנך, בראשך, ביצריך, שגר על אפיך והשרות עומך. הקדוש ברוך הוא מעורב. הוא יחליט לברך את המאמות של ארץ ישראל, וכמו שכולנו יודעים, ואם לא, עכשיו תדעו, הברכה המתקיימת, מובת חלב בישראל, ממוצע לפרה, 12,000 ליטר 200, שזה השיא העולמי. הנבואה מתקיימת, תודה רבה לך. תודה רבה. הפרה לא חושבת על זה. זה למעלה מעשה קטן. אבל זה מהלך אלוקי שמתבצע דרכן. פרה לא מסוגלת להבין. אדם מסוגל להבין. אדם מסוגל להבין משהו שמחוץ למעגל שלו. יש איזה כתבי העלי, פרק שלם, כתבי העיגונים ביושר. אבל בשפה שאנחנו מבינים, צריך להבין שמחוץ למעגל הפרטי שלך יש משהו מעל. זאת אומרת, כל הצלחה של איש עסקים יכולה לחשב הצלחה שלו. הוא הצליח. הוא עכשיו הרבה את הונו. אבל זה שהוא הרבה את הונו באופן פרטי זה נחמד. אם הוא מבין שזה חלק מההבטחה האלוקית שהקדוש ברוך הוא הבטיח ואלבית הגויים רבים ואתרות אלבית. יש פה עוד מעגל, נמצא גם, בקרקעית הים, החברה שמחפשת את הגז, אומרת כבר, עכשיו הוא רווח, המנהלת עלו, שדה קרי שרה, הרווחנו. זה שיקול אחד, אבל זה עכשיו פה הפרה. ברקת שם. יש מחשבה מעל. יש פה התחזקות של עם ישראל וחיונית. למה חיונית? כי אין השכינה שאומר אל חכם וגיבור ועשיר. אבל חשוב שעם ישראל יעשיר, יכבדו אותו יותר. היום יכבדו אותו בגלל העושר הכלכלי שלו והטכנולוגיה שלו בגלל המשך שהוא יוצר. מחר יחדו את הערכים שלו, יחדו את הצדק שלו, ושפך בנבואים, והוכיח לעניין מדהים, ולתתוך רבותם ולעיתים את הצדק לזמן עם הזמנות. אדם חייב לחשוב, היום הוא זה מחוץ לבסיס, לחשוב במבט על, וזה הסיפור שקורה לאברהם אבינו. אברהם אבינו אומר, רבונו של עולם, אני רוצה בן. וכבר עוד עד בנה. מה יהיה? כתוב בפסוק, ויוצא אותו החוצה. מה זה יוצא אותו החוצה? פשט, הוציא אותו מחוץ לאוהל שלו. כמו שאני לרשת, הוציא אותו מלו, צא מההסתנות שלך. צא מסגרת החיים שאתה חושב. אני רוצה בן. זה לא אינטרס שלך. זה אינטרס שלי. זה לא מסגרת המזלות. זה מעל. אומר רשי, הוציא אותו מחוץ לחלומו של עולם. תראו, בוא תסתכל על ההיסטוריה. תבין איך אלוקים מנהל את ההיסטוריה. תבין, עם התוכניות. גרי אזרחה בארץ הלאה, והעבדו ומדם 400 שנה. וגם את הבא שערות את הארץ, ואחר כך יצאו בחוץ לדרך, ובר אני אשור לאה. בסוף תגיעו לכל. זה מהלך שלי. זה מהלך אחר, זה לא במסגרת אתה רוצה, שרה רוצה. ברור שאתה רוצה ושרה רוצה. והרצון שלך זה שרה נפלא. כתוב, בלי זה לא ילך. אבל חוץ ממה, מהאור שלך, צריך את זה, תסתכל לי בחוץ, צריך איך זה נראה. וזה מה שאומר השם למשה רבנו. כבן עשרה לגן יעסוק. משה רבנו צועק אל השם, אומר לו השם, מה אתה צועק אליי? דבר עם בני עשרה ועיסר. ובלשון הזוהר, בעתיק אתה ימיד. תרגום לעברית מדוברת. זה לא אינטרס שלך, זה אינטרס שלי. אני הבטחתי לאברהם, דור רביעי ישוב רנה. אני הבטחתי שתגיעו לארץ ישראל. אני קראתי ברית עם אברהם אבינו על ארץ ישראל. הבטחתי אותו לזרעו. לי יש אינטרס שמגיעו לארץ ישראל. אל תצעק אליי, אין צורך. מיותר. זה תלוי בי. אני רוצה. יש מהלך על. מהלך ענק, על. שהוא מתמזל עם המהלכים שלנו. וחשוב שהוא יתמזל. אתן לכם דוגמה מאוד משמעותית. יש לו גם משמעות הלכתית. אדם עולה לארץ ישראל. זה מהלך שלו, או זה מהלך אלוקי? יקבל את השכר אחרי 120, או לא? כן או לא? מה? יקבל. על כל רגע ברגע של השם. הוא יקבל שכר. העלייה, זה בבחירה שלו או בבחירה שלו? בבחירה שלו, בבחירה שלו, בבחירה שלו, בבחירה שלו, נכון? אבל כל מי שיפתח תורה יודע שזה מהלך אלוקי. ושר השם לוקח את רוחך וריחמך, ושר מקיבצך מכל העמים. כל קיבוץ לגלויות זה מהלך אלוקי. אז זה מהלך אלוקי או מהלך אנושי? אם זה מהלך אלוקי, למה שאתה קיבל את השכר? מה התשובה שאנחנו אומרים? וגם וגם. זאת אומרת, יש פה מהלך אלוקי גדול, שהוא מתמזל עם המהלך האישי שלו. ואז אדם הופך להיות חלק מהמגמה האלוקית. אתן לכם דוגמה. מי תוקע בשופר את החודש מנה? אנחנו קוראים 10 פסוקות של שופר. אנחנו תוקעים בשופר, או הוא תוקע בשופר. אז בתוך 10 פסוקות של שופר, הרוב עוסקים בשופר של הקדוש ברוך הוא. קר בשופר גדול אתם אתם. ושם יש לקבל גלויותם, והשופר שהוא תוקע בכיבוד גלויות. הוא זה שתוקע שאני אבני החורים לא נהיה משעובדים מאומות העולם. הוא זה שתוקע בשופר שבסופו של דבר מביא אותנו לירושלים והשתחוו להשם והקודש בירושלים. זאת אומרת, לא רק קיבוץ גלויות, אלא גם יוצר התעוררות רוחנית. נו, אז אם אדם עושה לו, יש אדם התעוררות רוחנית. אם אדם חוזר בתשובה, זה מלאך אישי או מלאך אלוקי? מה זה? מה זה? יש לו מלאך אלוקי שזרקתי לכם מהם תאומים ותנאתם. יש לו מלאך אלוקי של אומר השם שברך ותומר זריך. מהלך אלוקי את רוח התומה האוויר מן הארץ. זה מהלך אישי שאדם מתאמץ, ואז שני המהלכים מתמזגים. ואין לך דבר יותר גדול מזה. ככה זה בעלייה, ככה זה בתשובה, ככה זה בבניין הארץ, ככה זה בחתונה, ככה זה בלימוד תורה. לימוד תורה זה מהלך אנושי או מהלך אלוקי? אמר הקדוש ברוך הוא, באינטרס שלי, ואני זאת בפי אתה אמר השם, רוחי אשר אליך, ודבריי אשר שמתי בפיך, ואמושי בפיך, ובפי זרעך, ובפי זרעך, אמר השם אתה אמר השם. זה אינטרס שלו, נכון? אז זה גם אינטרס שלנו? מי יש את הסיפור? מי יש את הסיפור? אני לא רוצה לשמוע סיפור. את הסיפור אני שמעתי מהרב דוד גדעון. הוא סיפר לי אותו. הוא אומר, כולכם מכירים, מקום מאיר, זה מקום גדול, ברוך השם, יש בניינים גדולים, יש מאות אלפים, אלפים פזורים בכל הארץ. אבל זה לא הספיק ככה. התחיל, הוא חזר לתשובה, ובחר אותו במרכז, ו... היה נותן שיעור פה, שיעור שם. אברך, כמה כסף היה לו? הוא טוב, כמו אברך. ואז, בקריאת משה היה מבנה, אני זוכר את המבנה הזה, מה נקרא, מפעל תרגומי המדע הישראלי. כך קראו לו. גם מפעל של סיבורות האמריקאית, איזה קרן ביניהם. העסיקו בבניין אחד נוצרים, יהודים ומוסלמים, ואמרו, יעבדו יחד וככה יבוא שלום לעולם. ופתחו את המפעל הזה, ונוכל אותו. אני הייתי בקריאת משה, בתור ילד זוכר את המפעל הזה, וקשר. ככה לא מגיע כנראה שלום לעולם. ומחמו את הבניין, ועשו, הוציאו את המכלל, וכמובן, בניין שלוש קומות, בקריאת משה, סכום רציני. מספר הרב גדעון שהוא, לא עכשיו, כל הפרטים אני מדייק, אבל הקו החילי זה הסיפור, זה כבר באתי לרב שלך, הרב גדעון. והוא אומר לי, אבל לא, הבעיה כזה מוכר, יש מכרז, זה ניגש אליו, אני אומר, איך אני אחתום את זה? אתם רוצים, עשרה מיליון, עשרה מיליון, אני לא יודע כמה רוצים. לא, תיגש, תראו אותו, תיגש. תיגש, באמת יש לי כסף. תלך, תלמיין. קיצור, הוא אומר לי, הרב זוכק אותי. ואני בא, מדברים, שואל, רואים איזה אחד, אברך, כן, לא, כדי ללמוד את החודש, בא לקראת בגן בעשרות מיליון. אבל באתי וראיתי, ובאת, באתי לרב, אמרתי לרב כך וכך, הוא אומר, תגיש, כמה? אה, לי סכום. תיגשתי. ואמרו לי, לא זכית. באתי לרב, אמרתי לו, הרב, אמרו לי, לא זכית. במקום שני בהצעה, אמרו לי, הרב, אתה זכית. והרב, אמרו לי, אתה זכית, חכה, גאו מים כדי. אמרו לי, המים, האור שלך ראשון, פרש, אני הגיע ראשון. אמרו לי, אתה זכית. אני צריך להביא, בא לרב, אמרו לי, הרב, אני בבעיה, אני צריך להביא עכשיו צ'ק. עוד שבועיים צ'ק לסכום של 10% מהסכום. בואו נראה, תגיד להם. בואו נראה איפה. מאיפה יש לי? לך, תתאמץ, תזה. אני מספר. הוא בא להגיד, הוא בא להגיד את הצ'ק לבן, עד יום שישי בשעה 12 בצהריים, יום שישי בבוקר, אין לי שקל. אז אין לי אור, אין לי אור. אין לי. אני מחפש טלפון שם, אין לי כלום. ברבע ל-12 אני אומר לעצמי, טוב, לפחות אני אגיע לבן, כולי. שאם אין לי כסף, אני אספיק לתת אותו לבן. אני עומד על הבן. רבע ל-12, עוד רבע שם נסגר הבן. כלום. ואז עובר שם איזה יהודי יקר, לא גם בן דוד, אומר לי, אבל דוב, מה אתה עושה פה? אני אומר, תשמע, אתה חמצח, הסיפור, נו, במה אתה שילם? לא, אין לי. כמה אתה עושה לך? אומר לי, כל הסכום עושה לי. אומר, בוא, מה אני אסביר לך את זה? אומר, סבב, מוציא את צ'ק בנקאי, מביא לי, אני הולך, מפקיד אותו, 12, חסף, אני אשם את הצ'ק בעולם. אני בא לרב, אמרו, נו, פגשת את אליהו הנביא. הוא אמר, כן, הרב, יש. אבל מה יהיה בהמשך? מה עשית? אמרו לי, וככה, כל תשלום בסוף יהיה זה, ואם אני חושב את זה בגלל, יש שם מכון, והכל בסדר. אחרי שהוא סיפר לי את זה, אני נזכרתי בסיפור שפעם שמעתי מהרב אליהו, מהאבא. הוא אמר, אנחנו יודעים לומר, ברוך השם, עשיתי עסק, הרווחתי יפה, אלא המס יעתי בשבילה. ככה אמרו, נכון, בעזרת השם, וואו, איזה הצלחה הייתה לי היום. וזה הפוך לגמרי. מה אתה חושב, אתה עושה, השם עושה? זה לגמרי הפוך. זה לא שהרב דיגון עשה, והקדוש ברוך הוא עזר לו. לגמרי הפוך. הקדוש ברוך הוא החליט שצריך להחזיר את עם ישראל בתשובה. כך כתוב, פה כתוב, דברים למד, אומר לאשר הקרבך והתנאו שמנך. כך כתוב בספר יחזקאל, ברכתי לכם עם תאורים. כך פעמים כל דברי המביאים. אבל לא הקדוש ברוך הוא טוב, מי האדם שיעשה את העבודה? מסתכל על העולם, אומר, הרב דוד דיגון יראה לי מציא. ואז הוא מתחיל לדחוף את הרב דוד דיגון. הוא שולח לו את מי שצריך לשלוח לו. וכשהוא עומד בניסיון, ועומד בניסיון, אז דבר השם מופיע דרכו. אדם הופך להיות זה שמפעיל את פה את הרצון של הקדוש ברוך הוא. ומשתמש בביטויים פוליטיים, והיום בשיח הפוליטי שרוצים להעליב מישהו, אומר, אתה שופר של ביבי. אז אנחנו רוצים להשתמש בזה בצורה חיובית. אנחנו, כולנו, שופרות של הקדוש ברוך הוא. אני אמרתי לו בגלל, שופר של הקדוש ברוך הוא, איזה כיף. אתם יושבים פה, כולנו, שופר של הקדוש ברוך הוא. כל קיבוץ מליאות, אנחנו עוברים בתפילה, כבץ לפוצות חומך, מארבעת אלפות הארץ, יכירו וידעו כל השני תבל, כי אתה עלינו לבדך על כל מוכות הארץ. על זה אומרים, ברוך הרתבי השמור הרבי. איך? באמצעות עם ישראל. באמצעות שיעור תורה שיש פה ערב, שיעורת תורה שיש פה ערב, באמצעות עלייה של יהודים לארץ ישראל, באמצעות הפרות עושה תנובה והרגפה, באמצעות העושר שיש לעם ישראל, באמצעות החוכמה שיש לעם ישראל, באמצעות היצחון על אויבינו שיש לעם ישראל, ומצאו הרבה דברים שאנחנו חושבים שהם שלנו, והם באמת שלנו. אבל הם גם שלו. ולכן הברכה הראשונה שאנחנו מברכים בחתימה, שהכל ברא לכתובו. אתה חושב שהסלטים והחומוס והחמוצים והקלחת והתזמורת והריקודים והחליפה היפה והשימה של התורה זה לכבודך, לכבודה, ודאי שכן. אבל כל השימה היפה של התורה זה לכבודו. וכל החומוס זה לכבודו מה? וגם הפרחים לכבודו, והתזמורת ודאי לכבודו. והריקודים והשמחה, לכבוד מי? לכבודו. זה שזה גם לכבודך, זה לא מפחית את הלכבודו, זה מעשיר את הלכבודו. ואחר כך כל דבר. גם אתה אוכל. אתה אוכל כי אתה רעב. אתה אוכל כי אלוקים ברא בך את הצורך לאכול, את הרעבון. וברא לך את הרעבון שתאכל. זה הוא רוצה שתאכל. הוא רוצה שתישן. הוא רוצה שתתחתן. הוא רוצה שתעזרה. שיצמח, הוא יעזור לך. יורד לך את הגשם, יזריח את החמה, ישיר את הרוחות. אבל זה מהלך משותף. ולכן אדם צריך תמיד להיות בהודעה. כל. וכל החיים ידעו בזה. זה חג סוכות. להודות לקדוש ברוך הוא ולשמח. מה נעשים לך? יש דבר קריטי. יש ברכה שאנחנו אומרים את הכל שבת, כל אחד, בוודאי את המציבות. שמח נפשנו בישועתך. אנחנו בתוך גאולה. אין פה מה לפספס. איך שהתורה מתארת את הגאולה, קיבוץ גלויות, ארץ, ישראל תפריעה בעין יפה, כל מה שתורה מתארת, מילה מילה זה מה שקורה לנו. אבל ביציאת ישראל לא שמחנו על גאולה. כל הזמן, חצילים, הקשרים, רוצים לחזור למצרים, נפנה ובשור למצרים. החברים אמרו, עם ישראל הזה בא, הרי ישראל לא חגג את חג הפסח בכלל. לא חגגו את חג הפסח. למה? לא סלחו. אנחנו מתפעלים שמחנו את שם בישורתך, מתפעלים. זה התפילה. ריבונו של עולם שמח אותך. יש סיפור, מופיע בספר נחמיה, קשור לסוכות, קשור לראש השנה. כולם מכירים את הפסוק הזה. התיאור לנחמיה מתאר שעם ישראל מתעסק בראש השנה, עושים האקל כזה, מעמדים במה של אס, מול שער המים, מתעסקים כל עם ישראל, עזרה קורה בתורה, והעם בוכה, ראש השנה. כולכם מכירים את הפסוק שאומר איך הם שולחים להם את הנביא ואומר, אל תבכו. למה אל תבכו? כי חדוות השם מעוזכם. פירוש, החדווה של השם, השמחה של השם, היא הכוח שלכם. אומרים, אנחנו שמענו עכשיו את ספר התורה, והמצבנו לא משהו. אנחנו לא תרי"ג, לא הכל הפיץ עצמנו. אנשים מחוביות, עובדים בשבת, כל מיני חסרות רציניים. היה לנו סיבה לבכות. אומרים להם, אז מה לכם, יא, אתם לא מבינים? מה שקורה איתכם עכשיו, זה השמחה של הקדוש ברוך הוא. אתם הייתם בארץ ישראל, זה השמחה שלו. אתם בונים את ירושלים, זה השמחה שלו. אתם בתוך תהליך גאולה, זה השמחה שלו. זה חדוות השם, וזה הכוח שלכם. והבכי מתהפך לשמחה. כתוב, וישלחו מנות איש לרעהו, וישמחו שמחה גדולה, למה? כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. פתאום הבינו. לא שאני באופן פרטי הייתי לארץ ישראל, ועכשיו אני לא מלובל אני בארץ ישראל. אני חלק ממהלך שמח של הקדוש ברוך הוא של גאולת עם ישראל. על זה מתפללים כל שבת, כל חג. שמח נפשנו בישועתך. שלא נהיה כמו הבנתים שבוכים. חלילה, אל תקשו לירוחם כמריבה, כי יום עשה במדבר. ושאני אסרו לאבותיכם, 40 שנה התקרו לסבל הזה. אדם צריך לראות את המציאות בפרספקטיבה האלוקית. מלמעלה. זו הסיבה שדבר אנחנו כל בוקר מברכים ברכת עוצר המאורות, לא מהזווית שלנו, מהזווית של המלאכים מלמעלה. איך הם אומרים? ומה הם אומרים? קדוש, 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 יש עצמות, מלך על הארץ קדוש, את זה גם אני אומר. שלוש פעמים בתפילה. אני לא מלאך, אני לא שרה, אתה לא מלאך את השרה, אבל בשביל אני בהמה, אתה מסוגל להסתכל על המציאות מלמעלה. וככל שאתה מתמיד בהסתכלות על המציאות מלמעלה, אתה יותר שייך למהלך לילוקי. אל תהיה כנבו. וכל התורה, וכל התורה, היא באה כדי שנוכל להסתכל על המציאות מהזווית הגבוהה והנמוכה. כשאדם מסתכל על המציאות בעיניים האלה, הוא מלא שמחה. ככה מתואר בספר נחמיה על עם ישראל, שמגיעים לסוכות, הם מגיעים לשמחה גדולה מאוד. פעם בדקתי, זה המקום היחידי בתנ"ך שמופיע הביטוי הזה. ויש לי על זה סיפור, מזעזע. אני קראתי אותו פשוט בסקדים מהסף של יבנים חיובים. אני רואה סיפור, אחד הסיפורים שמלווה אותי כל החיים. אתם כולכם מכירים את הרב טייפל, זה שכתב ספר, שם הרבה מסמכה. אז למה קרה הספר שלו בשם הזה? יש פה סיפור שמספר בספר שלו. אבל פעם חיפשתי, המחשב חיפשתי את הביטוי שמחה גדולה מאוד. שמחה, אני מופיע פעם יחידה בספר נתניה, באירוע שתיארתי לפני. ומצאתי ספר נדיר שערב חייפה, ספר אחר, שבו הוא מתאר דרשה שהוא נתן בלילה הזה, לראש השנה הרבה. לא שנה הרבה, אבל לא במדינת ישראל, אלא באירופה. בשנת תש"ד, תש"ד, 44, לב השואה, שיא השואה, 1944, שיא השואה. בודפשט, לב אירופה. הוא אומר, אני נמצא בבית כנסת בבודפשט במרתף יחד עם היהודים שלא נשארו בבודפשט. ואני יושב איתם, אני לומד איתם את הנבואה הזאת של נחמיה, שהם שמחים שמחה גדולה מאוד. אני אומר להם, המצב של עזרה ונחמיה, והעולים לא היה הכי משופר בעולם. עומדים שם הסנדלת החורנית, קוביה העירונית, גשם הערבי, מפריעים להם. מתוכם יש כמה אנשים בתוך שמפריעים, שמונים את בניית הבית, שמונים את בניית ירושלים. אויבים מבית, אויבים מבחוץ. ובשיון, עם ישראל לא עולה לארץ ישראל, למרות קריאת קודש, למרות ביבש, מצב. אבל הם מבינים שזה מהלך אלוקי, וכשהם מבינים, הם שמחים שמחה גדולה מאוד. קצת הדרשה, ואז הוא אומר לקהל, ואנחנו גם צריכים לראש הרבה לשמוח שמחה גדולה מאוד. ואני קראתי את זה לגאון שעלה. מילא אתה אומר את זה, פה בשנת תשעים תלימן. ומודפס, בתשעים דלת, להגיד היהודים, בראשם הרבה, ישמחו שמחה גדולה נאות? איך? שם. איך אפשר לעשות את המילים האלה מהפה בכלל? איך אתה מספר שהקהל יקשיב לך בכלל? ולמה? ואיך? וכל הקושיות שתגידו כולם אחרות. זה מה התשובה? שאין לי חוזר לזה. התשובה. אומר להם, הרבה איך של המשנה, אם אתם לא מבינים אתם בתוך גאולה. נכון. שואה. אני מנסה לחשוב, כלומר, לא אומר. אבל עכשיו תסתכלו מה קורה בארץ ישראל. חצי מיליון יהודים בירושלים, את ארץ ישראל. ארץ ישראל עדיין יפה. קיבוץ גלויות. תעופה נבנית. חצי מיליון יהודים, מאז החורבן לא היה דבר כזה. מאז החורבן היה חצי מיליון יהודים בארץ ישראל. ובעצירת בלפור, ובעולם הבטיח, בחבר הלאומי. אנחנו בתהליך אלוקי, חילוקים אלוקים התחיל, אלוקים לא יעצור. הגולה תמשיך. מהמבט הזה הוא כתב את הספר רוב מסמכה. ותוך אירופה המדיינת. אימץ מבט של מה? כמו שאברהם מסתכל. כמו שרבי עקיבא מסתכל. רק מכוח המבט של רבי עקיבא, היה בטוח רבי עקיבא להקים חמישה תלמידים, רבי שמעון ורב מאיר ורב יהודה ורב יוסף ורב נחמיה. אם לא היה במבט הזה, הוא היה מתאבד. אם לא היה במבט של הרב טייכטל, הוא היה כותב תלמידים שמחה. מהמבט הזה הוא כתב ספר שאימץ וחיזק ליבות, ליבות, ליבות רבים. אם הוא כתב של דלת, לפני שיר, כמה? 79 שנים? אנחנו בדלת. חייבים להיות בראשון הרבה, בשמחה גדולה מאוד. הגמרא אומרת שמכוח השמחה הגדולה מאוד שהייתה בזמן עזרא ונחמיה, הם הצליחו לבטל מצרים לעבודה זרה ולהוריד בחצי את מצרים לעבודה. הכוח של השמחה, ההבנה של להבין, שמח נפשנו בישועתך, הכוח הזה הוא כל כך חזק שכשעושים אותו מתקיים ותהר ליבנו לעובדך בהם. זה כוח עצום, הלימוד הלילה הזה, הסוכות, הסבוננות, ההבנה, זה כוח עצום. זהו אחי ורעי, אני סיימתי, רוצה ברכה. בלי רצון שתהיו שמחים. שמחה גדולה מאוד. שתקרב לכם ותאר ליבנו לעובדך באמת. יזכה לו הקדוש ברוך הוא לראות את זריחת אורו בציון. לראות את גאולה שלמה. לראות עין בעין בשיר השם ציון. וכן לרצון ולומר אמן.